סימן תפריש ממבב סעיף גימל. ענף עץ אבות האמור בתורה הוא הדס שעליו חופים את עצו, כגון שלושה עלים או יותר בגבעול אחד. רוצה לומר בכל כאן וכאן, ויהיו סמוכים זה לזה בעיגול אחד, שאין אחד נמוך מחברו, אף על פי שכל אחד בעוקצו. בכל כן וכן, האם צריך שראשי העלים יגיעו לעוקץ העלים שמעליהם? המשבור לא הזכיר את העניין הזה, אבל השערי תשובה הביא בשם המור וקציה, שהדס שראשי עליו אינם מגיעים לעוקץ העלים שמעליהם, הרי זה פסול, וטעמו משום שלמדים קל וחומר מלולב, ומה לולב שאין דין ענפיו חופים את עצו, ובכל זאת אם אין ראשו של זה מגיע לעיקרו של זה, פסק שולחן אורך לאל, שפסול קל וחומר בהדס, שנמד מהפסוק ענף עץ אבות, שיש דין שענפיו חופים את עצו, שצריך שראשו של זה יגיע לעיקרו של זה. מידך הבקורי יעקב החזון איש דחו את דברי המור וקציעה מכמה טעמים שאין דומה הדס ללולב. ומסקנת החזון איש שכיוון שלהלכה פסק השולחן ערוך של עיכובה ברובו, לכן כל שרובו מחוסה כשר. לדברי המור וקציעה צריך עיון. לחיים המחייך בזה סיים שלמצווה מן המבחן נכון לחוש לדעת המור וקציעה שיהיו הכינים הסמוכים ורצופים כדי שהוא כל העץ מחוסה. וכן מעשה דעת הרב עד יושב והרב עונה שלך תחילה יש להקפיד ולקחת הדס שראש העלה מגיע לתחילה תעלה של מעלה ממנו, אבל אם אין לו הדס אחר ודאי שיכול לך תחילה לברך עליו. ולעניין מה שמצוי שאין העלים שוכבים על הענף וחופים אותו ועומדים קצת רחוק ממנו, רששתי כמשון הרן שפסול אלא שכתב שעולם לא נזרים בזה משאר בצרך עיון. מעידך דעת הבקורי יעקב החזוני שהדס כזה נשב אבות כשר. וכן דעת הרב אליושיב ודעת הרב אוזנר שונוי מצווה אם העלים עומדים זקופים וחופים את העץ, אבל יודעים כאשר לכתחילה גם כשאינם שוכבים על הקנה. מה הפשט בגדר הדברים שהם ייצאו מקנה אחד? ובא בשם החזוני שכל שקו אופקי נפגש בכל שלושת השורשים השקורים חוט המקיף נחשב בהדס למשולש, גם אם בשורש אחד הקו נפגש בחלקו העליון ואחד בחלקו התחתון. וכן אמרו בשם הרב מבריסק בשם רב חיים שאם שלושת השורשים נפגשים הרי זה נחשב למשולש. וכן כתבו הסטייפולר ברב שלמה זלמן וברב ניסים שהקו צריך לפגוש בכיף אחד את כל שלושת השורשים, אבל אם שורש עלה אחד נפגש עם שורש עלה השני וכן שורש עלה השני עם השלישי אבל הראשון והשלישי לא נפגשים, אין זה נחשב משולש. אך אם שעדת חג יש להקל כיוון שכל פעמים יש להם שייכות זה לזה דרך העלה השני. עוד כתב החידושים מבורים בשם החזון איש שהחזון איש אמר שלא שזה השיעור אלא שזה ודאי שפיר דמי. וכן דעת רב חיים שמדיק דבר החזון איש משמע שאפילו אם אין נפגשים בחוט מקיף ממש אלא פחות מזה ממש בכל מקום קשר, לכן אף אם מסופק עם שורשי הדס נפגשים ממש בשווה, דעת רב ניסים שנחשב להדס משולש. אמנם הרב מבריסק החמיר בספק, ודעת רב ניסים שלכתחילה יש לראות שיהיו שורשי עלים בשווה בחוט המקיף, הבדבד אפשר להקל אם אכן נראה לעין שהוא משולש גם כשאין שווים בשורשי העלים עצמם, אלא כשיש חוט המקיף על ידי הביצה שבבד, כיוון שכל פנים יש להם שייכות זה לזה. דעת הרב הודנה שכתחילה אין צריך שיהיה משולש בחוט המקיף את שורשי העלים, אלא די אם במראית העין נראה משולש, וטעמו שכיוון שנראה משולש וכן אינו בכלל הדס שוטה וקשר. וכן דעת רב שלמה זלמן והיה בודק את ההדסים מרחק קצת ולא מדק בדקדוק בקו אחד, שסבר שעיקר השילוש תלוי במראה, זה קשה למצוא כללים בזה, ולכן הורה לרבים הורה לדקדק הקו שווה. ומה נחשב לשור שעלים בירב חיים, שיש עוקץ המחבר את העלה לענף, ובסיסו של עוקץ מקום חיבורו לענף תופס שטח מסוים על גבי הענף, ואם הוא מכוון בשלושת העלים הרי זה משולש. ומה שנקרא לפעמים מסביר לפעמים שיש בליטה קטנה סמוכה לשור שעלה, יקרא ניצן דעת רב חיים, שיתכן שהבליטה הזו נחשבת לחלק מן המישור שעלה, ועם הבליטות נפגשות נחשב הדס למשולש. אז אמרנו שענף עץ אבות הוא הדס שעליו חופים את עצו כגון שלושה עלים או יותר בגבעול אחד. אבל ממשיך השולחן ערוך, אם היו שני עלים בשווה זה כנגד זה ועלה השלישי למעלה מהם, אין זה אבות אבל נקרא הדס שוטה. למעלה מהם או למטה מהם נקרא הדס שוטה, מפני שאין עליו הולכים כסדר אלא שמשובשים כשוטה. ובאורך ורוחב עלי הדס לא כתב משיבור שיעור, אכן אם עלי הדס ארוכים ורחבים יותר מדי הביא בספר חיים וברכה שדעת הבאג שהוא בכלל הדס שוטה, וכן כתב רבי גאון על המשניות וכן מסקת על דחמת, ושיעור גודלם כתוב בהגהות על הבאג שלא יהיו יותר מהפרק העליון של האגודל. והמרשם כתב שאם גודל העלים רק כציפורן האגודל הם קשרים למצווה, אבל העלים שגודלם כשתי ציפורן האגודל יש לפקפק אם הם קשרים. ודעת רב שלמה זלמן שלכתחילה יש להדר שלא יהיה אורך ורוחב עלי הדס יותר מציפורן האגודל, וכתב שלא יהיו יותר משני סנטימטרים. מאידך בתשובות והנהגות כתב בשם החזון איש והרם בריש גם דעת הבאג רק הדס שעליו רחבים ומשונים פסול, אבל אם מעלים רחבים קצת אין קפידה. אומר הרמו, הוא פסול אפילו בשעת הדחק, שאינו בכלל הדס כלל, הוא פסול אפילו בשאר ימים, וכן אם היו שניים זה אגב זה, גם כן אין זה בכלל אבות האמור בתורה. ממשיך הרמו, ויש מי שכתב שהדסים שלנו אין נקראים הדס שוטה, הואיל והם שניים על גב שניים, ואינם כדס שוטה נזכר בגמרא. ולכן נהגו להקל, כמו שכתבו אמרי כולון אמרי ישראלן, וצל בתשובותיהם. רוצה לומר שסומכים על אותו מן דאומה שמכשיר בתרי וחד, והוא הדין בתרי על גבי תרי. ולכן נהגו להקל, עיין בבור הגרא ובשערי האחרונים שכולם פקפקו מאוד על המנהג ההוא, שאין להם שום יסוד, לא בתרי וחד ולא בתרי על גבי תרי. והרמוד אחר כך לקיים המנהג, ולכן הירא לדבר השם, יתרח למצוא אבות כדין, דיינו שלושה עלים בשווה בכל כן וכן. ואין לכמן סיפי, כתב החיי האדם, ובתוך אלו היבשים שמביאים מהתרוגים, בתוך רק נמצא אחד למאה שיש בו שלושה בכן אחד, לכן אין להם חזקה, חזקת כשרות, עד שישרם בחמין וירקח אותם, כי על ידי שהוא ירקח אותם, הוא אומר שבו הוא יוכל לבדוק אותם אם הם משולשים, ואם לא ימצא ייטול בלא ברכה. אכן עניין הדס שוטה פסק לכמן שפסול שהוא מחמת שאינו מין גון הדס שוטה, פסול אפילו בשעת הדחק. וכאן מדובר בהדס שעליו הם שניים אגבי שניים שהרמה יכשירם. סעיף ד' יצאו הרבה בכן אחד ונשרו מהם עד שלא נשארו אלא שלושה בכן אחד כשר, אפילו נשרו רובם כגון שהיו שבעה ונשרו מהם ארבעה ונשארו שלושה כשר, היינו אפילו היה כן בכל ערך, בכל אורך הדס כן גם טוב, ארבע מתוך שבע, אפילו נשרו רובן, דכיוון שנשאר שלושה עדיין אבות קרינן בי, אבל נשארו רק שניים פסול. דאף שבהדס שיש בו שלושה בכן אחד ונשאר אחד מכל כן ונשאר רק שניים, הסכימו כמה אחרונים להכשיר, שם שייני שנשתה על כל פנים רוב הכן ורובו ככולו, מה שאין כן אחר שנשרו רובם, באין על כל פנים שישתהר שיעור אבות, ועל ידי זה נוכל להכשירו ונאמר שאף אתה אבות בה. הסכימו כאחרונים להכשיר, ובמקום הדחק אנחנו סומכים על השיטה הזאת. אבל זה הכל אם יש שתיים ואחד, אבל לא שתיים מתוך שבע. האם מותר להוסיף הדס שוטה על ההדסים? שחנוך הביא שתי דעות, בסימן דף השמונה, לפעדה הראשונה סוברת, שאסור להניח הדס שוטה בלולב, אפילו נוסף על השלושה הקשרים, כי הוא נחשב כמין אחר ועובר על בעל תוסיף, ויש מתירים, מהמשתיבורי שהם סוברים שהדס שוטה אינו מין אחר, שהרי הדס זה גדל בערוגה אחת ובענף אחד יחד עם ההדסים המשולשים, אלא שהתורה פסלה אותו, לפיכך אין בזה משום בעל תוסיף. והסיקה המשתיבורי שכשהודם מן נכון, שלא לחשוב שהודם לשם מצווה, אלא לנוי ואלמה. וכמו בשני זוגות תפילין, לגבי מחלוקת רש"י ברבנותם, בסדר הלכת פרשיות, שירי שמיים יוצא ידי שתי השיטות, ועושה שני זוגות תפילין ומניח את שניהם, וכדי לצאת מחשש בעל תוסיף, יכוון בהנחתם, שבאותו שהוא עליבא דילכתא יוצא ידי חובתו, והשני הוא כרסועות באלמה. ובורלוך דן על הדסים מורכבים שיש שכתבו השבות יעקב שהדסים שמצויים בגנות השרים שהגיעו למקומו שיש לפסול אותם חמש וחשש שהם הם מורכבים משום שדרך ההדסים הישנים שנביהם קטנים ועגולים ודומים לגרעיני הפלפלים ואילו ההדסים אלו הנביהם ארוכים וקצרים וגם מצאו בהם גרעינים גדולים ולכן אין לשון מנהג אבותינו שלא יתירו הדסים אלו שמכך שהם לא נטו הדסים אלו, אלא הביאו מארץ מרוחקת, מוכר שסברו שהם פסולים. אבל החכם צבי בפנים יראות חכו על השבות יעקב, וסברו שכשם שאין כל מין ענבי הגפן שווים, שיש מהם ארוכים ויש מהם עגולים ושחורים ולבנים, וכן אין כל מיני התאנה שווים, שיש תאנים שחורות ויש תאנים לבנות, ארוכות ועגולות, וכן בזיתים ותפוחים ותורגים וכל מיני הפירות. כך ייתכן גם בנבי ההדס שיש כמה סוגים ואין זה סימן כלל למורכב. וגם מה שהענבים הישנים קטנים ועגולים, ברור ליהודים שמשום שהם נחלשים באמצע הקיץ ועודם בוסר. והדסים שלנו גמר בשלם רק בסוף הקיץ כבר נגמר פריו. ומה שכתב השבות יעקב שבדורות שלפנינו לא השתמשו בהם שהרי לא נטו אותם, כתב החכם צבי שכל הזמן התחדשים סוגי פירות וירקות שונים שלא שערו מבותינו, ואם כן ייתכן שלא ידעו כיצד לגדלם, ועוד שייתכן שלא היו בידם, לא הייתה בידם אפשרות לרכוש הדסים אלו שגדלו רק בחסרות השרים. וכתב גם כן על הדסים מורכבים שגם אם רוצים להוסיף עוד הדסים מחשש שהם הראשים מורכבים, יש לחוש יותר לאיסור בל תוסיף מאשר לחשש מורכב, וגם אין מועיל התנאי שאוגדן לנוי.